שבת אנחנו מתחילים פרשת תרומה, שלמעשה העיקר העיקרים של יציאת מצרים, ושישראל הגיעו לאן שהגיעו, כדי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. צריך להבין, שאחרי כל בריאת העולם, כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל שהוא יהיה איתנו. הגמרא אומרת, מעשה היה במלך שהייתה לו בת יחידה, ואהב אותה מאוד. הייתה חכמה, נבונה, נאה, בעלת מידות טובות, מושלמת. מצא לה חתן טוב, חיפש לה מלך, יש לו אפשרויות. מצא לה חתן טוב, ושמח בהם. עשה להם שמחה גדולה, ישבו שבעה ימים, שבעה לילות, עשו חופה כהוגן, סיימו את החופה, באו ללכת, אמר להם המלך, קשה לי להיפרד מכם. זו בת יחידה. תעשו לי טובה, תנו לי איזה קיתון אחד, קיתון הכוונה, חדרון קטן, בתוך הדירה שלכם, אני לא אפריע לכם. ואני אשב שם איתכם, שתהיה לי הרגשה טובה שמדי יום אני אפגוש אתכם ואראה אתכם ואשמח בכם. כך אמר הקדוש ברוך הוא. בראתי שמיים וארץ. בראתי תבל ומלואה. ואני רוצה לשמוח. כל זה בראתי בשביל עם ישראל. שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. שנאמר, קודש ישראל, השם, ראשית תבואתו. בשבילנו נברא העולם. לא בשביל הגויים. אז, עכשיו בראת העולם. אחר כך היה מה שהיה, נולדו האבות. והיה חטא עץ הדעת לפני כן. וקרה מה שקרה. וירדנו למצרים. בקור ההיתוך. רק שלא יהיה ארבע כוסות. רעיון. ועשו מה שעשו, והיה, יצאו ממצרים, הייתה קריאת ים סוף, מכת בכורות לפני כן, כל העשר מכות, והגענו להר סיני, שבוע שעבר קראנו, מתן תורה, איזה נפלא, איזה יופי, אבל זה לא מספיק. שבחור רוצה להיות איתנו. זו המטרה שלו וזו השמחה שלו. שמחה שלו, כל העולם כולו, כל המלאכים שיש לו. תראו מה הוא כותב במדרש. יש לו לקדוש ברוך הוא בין מלאכי השרת. 1,000 מלאכים שהם אומרים שירה. 1,000 משוררים. שלכל מלאך יש 1,000 פיות. ובכל פה יש לו 1,000 לשונות. ובכל לשון 1,000 מיני זמר. תעשו חשבון כמה זה. 1,000 מלאכים. 1,000 פיות נהיה 1,000,000 פיות, נכון? היום זה באופנה. ו1,000,000,000 פיות, יש להם 1,000 לשונות, זה 1,000,000,000, נכון? ובכל לשון, 1,000, אז כמה זה? 1,000,000,000? איך? ביליון, יש טריליון ויש ביליון ויש, בלבלו את העולם. Okay. אתה יכול לספור כמה פתיתי שלג יורדים בפעם אחת? אפשר. כי לכל טיפה וטיפה יש לה מלאך שממונה עליה. אז יש טריליון מיני זמר שרים לו לקדוש ברוך הוא. בבוקר, בצהריים, בלילה, בערב. שבאים ישראל, בא יהודי ואומר, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, אומר להם למלאכים, סטופ, לא רוצה לשמוע אתכם. למה אתם רובוטים? אני רוצה לשמוע את היהודי הזה, ששר, מתפלל, משבח ומהלל, זה שווה לי יותר מכולם. זה עם ישראל. לכן, מה רצה הקדוש ברוך הוא? לבוא לכאן. עכשיו, מה הרעיון? למה צריך לבנות משכן? במקדש וכל הסיפור הזה. תדעו שיש לנו עבודה קשה מאוד פה בעולם הזה. העבודה שלנו, כך אומר הרמב״ם, לעשות מהחומר צורה. חומר זה גשמיות. זה בית, זה כלים, זה חפצים, אבנים, ברזלים, זה נקרא חומר. צורה זה נשמה. דברים פנימיים. אז ניקח את הבית שלנו ונעשה ממנו בית מקדש. שגם את בית הכנסת נעשה אותו מקדש מעט. שניקח פה את העולם הזה, ניקח את הזהב, את הכסף, את הנחושת, תכלת והגמן וכל המוצרים העיקרים, אבני שוהם ואבני מילואים, כל אלה ניקח אותם, נעשה מהם בית מקדש. זה המעלה. לכן כתב הרב חידה עליו השלום, הרבה רמזים יש בפרשה הזאת. זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן, אומר הרב חידה, זהב, כסף ונחושת, אלה הימים שקוראים בהם בתורה. זן זה יום שבת, שבי. היי זה חמישי, בית יום שני, שני וחמישי מוצאים ספר תורה, זה זהב. הכסף, חף, כיפור. סמך, סוכות, פסח, פורים. גם פסח, גם פורים. אחר כך, שכה נחושת. נון, נרות, חנוכה. ח' חודש, ראש חודש. שין, זה שמחת תורה, שמיני עצרת, אחר כך שבועות, חג השבועות, או החג השלישי, שלושת החגים. נשאר לנו תף, זה תשעה באב, תעניות. כל ימי התעניות הם עתידים להתהפך לששון ושמחה. יהיו ימי חגים. אלה ימים שבהם מוציאים ספר תורה. זה המעלה של הזהב, הכסף ונחושת. בקשר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה שאנחנו נשב בתוך הבית שלנו, בתוך המקום, יש שם מקום מקדש. יש רב רוחות צדיקים. לא ידוע לנו מי המחבר. הוא העלים את שמו. הוא היה מה שנראה בזמן הרמב״ם. לפי הנוסח והחומר שהוא כתב בספר. כתב ספר נפלא מאוד. למעלה מ-30 שערים, פרקים. כל פרק מדבר באיזה נושא. שער הגאווה, שער הענווה, שער הנדיבות, שער הכעס. ומביא דברי חזל והרבה עצות ישרות ונבונות. כשהיינו בישיבה ילדים, היינו לומדים בספר הזה קבוע. והוא כותב שם שאדם שרוצה שיהיה לו חיים טובים, יסדר לו בבית מקום מיוחד, שבאותה פינה או באותו מקום, רק תורה ילמד שם. שמה יקיים מצוות. שמה יעסוק בתורה מדי פעם, יגיד תיקון חצות, יגיד זה, ומה טוב שם, זה יהיה מקום שהשכינה נמצאת. וכל פעם, אם חס ושלום, יהיה לו איזה מישהו מרגיש לא טוב בבית, או חס ושלום נמצא באיזה צרה, יעמוד באותו המקום הקבוע של לימוד התורה, יבקש רחמים, והקדוש ברוך הוא יענה לו. כי יש עניין גדול, רבותיי, הגמרא אומרת, בית הכנסת קבוע, וגם מקום קבוע בבית הכנסת. הראש כותב, לא די בבית הכנסת קבוע, אלא כדאי מקום קבוע. מה זה מקום קבוע? לא הכוונה כיסא שיהיה כתוב שם השם שלו, אלא איפה שהוא עומד עמידה, מקום התפילה. אז כן כתוב אצל אברהם אבינו, אלא מקום, אלא מקום אשר עמד שם לפני האלוהים. אז כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, שמת אומרים, היי חסיד, היי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. ישאלו מה זה קשור, אם הוא קבע מקום, חסיד, ענב, תלמידיו של אברהם אבינו, מה נכנס פה? נכון שכתוב אצל אברהם אבינו הנוהל הזה. אלא אמרו, שדרך העולם, יש לפעמים מריבות בבית הכנסת, מישהו פוגע בו, מישהו לקח לו את המקום, מישהו הרגיז אותו, מישהו הקנית אותו, הגבאי לא נתן לו, את העלייה שהוא רצה לעלות, או לפעמים חטפו לו איזה מצווה שהוא עשה. תראה רב שערי תשובה כותב, זה המעשה, אחד היה צריך להיות חזן, הוא היה חזן. בא אחד, חטף לו את ה... אצל האשכנזים, זה יהרג ועד יעבור, אוי ואבוי. אם מת לא מת, שנה שלמה הוא צריך להיות חזן. אצלם אפילו בתוך שבעת ימי האבל הוא חזן. ספרדים לא כך. אנחנו עלינו את המנהג הזה. וגם אבל לא צריך להיות חזן. אצל האשכנזים דווקא הוא צריך להיות חזן. אז בא אחד חטף לו את, את המקום, מה שנקרא את העמוד. אמר לו הרב שערי תשובה, אל תפחד, תן לו להתפלל. כל הקדישים שהוא אומר, כל המצווה זה שלך, של אביך. כי מצוות אי אפשר לגנוב. אין בעולם. עכשיו דוגמה, קנית איזה עלייה ורצית לעלות, פתאום עלה מישהו מהצד, מה קרה, מאיפה בא זה? ברוך הבא איסורים. מאיפה הגעת? תשתוק, שבשקט, המצווה היא שלך. הוא יעלה, הוא יברך, הוא יקרא, הוא יעשה הכל. אתה יושב, למנחות ינעלני. הכרטיס עובד אוטומט. אתה לא צריך שום דבר. אז מצוות זה לא, אצל הקדוש ברוך הוא לא הולך איזה. ואדם למשל, קונף לו רושן, צם את הכנסת, כותב 10 שמות של מתים שם, ואין מקום, אז הוא כותב אותם בראשי תיבות. מה צריך? הקדוש ברוך הוא יודע, בשביל מה אתה כותב את זה? בשביל שאנשים יראו? מה נפקה מינה? שאנשים יראו. כותב את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. לא צריך לכתוב, הקדוש ברוך הוא יודע מי נתן, מה נתן. עדיף לא לכתוב. פעמים אדם רוצה להנציח שם של נפטר, כמו על פרוכת, או על איזה ספר תורה, שיזכרו את יום הפטירה, יעשו לו השכבה, זה משהו אחר. טוב, שמו של הנפטר והתאריך. אבל לכתוב, ואחר כך נדוות, אשתוק מרה, שחלה שמחה. ובניה, תתתם, תתתם, תתנה. מה זה כל זה? מה זה קשור פה? מה זה נכנס כל זה? תכתוב, זהו, תכתוב את השם ותאריך הפטירה, שידעו לעשות השכבה אם צריך. לפעמים רוצים לדעת את התאריך, בסדר. אז זה יותר טוב. גם, את הנפטר לא מזכירים אחרי 12 חודש. יש הרבה, סתור ככה מנהג, עולה לתורה, אז הוא עושה הזכרה לאבא שלו, לאמא שלו, לסבתא שלו, לסבא שלו, אך נזכר מהשכנה והאמא של השכנה והדודה של אמא שלו, ועוד, את כל המתים. וואו, וואו. בינתיים, עד שהוא גומר את, את זה, אנשים מתחילים פטפט, באמצע קריאת התורה. מה זה? א', אין להזכיר נפטר, אפילו זה אביך או אמך, אחרי שעבר 12 חודש. כך כתב רבנו יצחק בן גאת, בספרו מאה שערים. אין זה שורה דרך ארץ, לשונו, לשון זהב, כותב בצורה עדינה. אין זה שורה דרך ארץ, להזכיר את המת אחר עבור 12 חודש. מה כוונתו? כיוון שכשאנחנו מזכירים פה את הנפטר, שמיים פותחים את הפנקסים שלו. 12 חודש ראשונים, בין כל הפנקסים שלו פתוחים. כל נפטר. 12 חודש קבוע, הפנקסים שלו כולם נפתחים, ונזכרים שם ונעשים כמו שצריך. אחרי 12 חודש גמרנו. הרי זה, אם אתה מזכיר אותו, קוראים אותו. לא בוא נראה. בוא נראה אותך, מה המעשים שלך. רוצים להעלות אותך יותר למעלה. מרחם קורא אותו, מחוסר רחם. חוסר רחם, בוא נראה אם מגיע לך לחוסר רחם. כי הוא הגיע לאיזה מקום מסוים. הוא רוצה להעלות יותר מקום יותר גבוה. בוא נראה. בוא נראה אם מגיע לך או לא מגיע לך. היה אומר רב יהודה פתיה, שבבקשה, גם ביום, בשנת הפטירה, אל תזכירו אותו יותר משלוש פעמים ביום. אומר, אין לי כוח שכל כמה דקות או כל חצי שעה, שעה יקראו לו ויזמינו אותו לבית הדין שם למעלה. זה פחד. תראה את זה שמואל הנביא. שמואל הנביא, יש לנו גדול ממנו, שקול כמשה ואהרון. היא אומרת, עליה שלום, חנה, ונתת לעמתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? אמרה, אני רוצה בן, שיהיה כמו שני אנשים גדולים, משה ואהרון. אחד יהיה גדול בתפילה, ואחד גדול בתורה. יהיה בו את שניהם. זכתה. שנאמר, משה ואהרון בכהן אב, שמואל בקורא שמו. בכל זאת, שמואל הנביא, שהיה נפטר, תוך 12 חודש. תוך 12 חודש, שאול היה במצב קשה מאוד. מלחמה שלו עם הפלישתים. הוא לא ידע מה לעשות, לצאת המלחמה, לא לצאת. שאל באורים ותומים, לא ענו לו. שאל את הכהנים, לא ענה לו. שאל נביאים, שמואל הנביא, לא ענה לו. כדי שהוא כעס עליו. בסוף מה עשה? הוא בעצמו אמר שכל מי שיעלה אוב, מה זה אוב? היו מעלים את המת ושואלים אותו שאלות. והוא עונה להם מה הוא יודע. משבעים אותו, מעלים אותו. שהוא עולה, עולה עם רגליים למעלה וראש למטה. עכשיו הוא הוציא צו בתור מלך שאין בעלי אוב. מי שבעל אוב, הורגים אותו. כתוב בתורה, לא ימצא בך. מענן, חשף, ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים. אסור שיהיה, לא כתוב ש... אבל הוא כך גזר. הלך בסוף לאישה בעלת אוב, בתקוע. היה מוכרח, והתחפש, לא התחפש, לא מלך, בתור איזה סתם אדם. התחנן לאישה הזאת שהיא יודעת לעלות אוב, ביקש ממנה. אז היא אמרה לו, את מי אתה רוצה? אמרה לה, את שמואל הרמתי. שמואל הנביא. הוא היה תוך 12 חודש. עלה שמואל הנביא, פתאום היא אומרת לו, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. אלוהים זה לא הקדוש ברוך הוא. אלוהים זה גם שופט. אלוהים לא תקלל, נשים עם אחד לא טהור. אשר שיעון אלוהים, שלם שיניים לרעהו, דיינים נקראים אלוהים, שופט, מלך, שר, שליט. אלוהים לשון, שון שלטון, בעל שלטון, שבידו לקבוע גורלות של אנשים, או ממון וכדומה. אז היא אומרת לו, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. מה פירוש? היא ראתה שניים עולים. לא אחד. וראתה שעולה הראש קודם והרגליים למטה. אז היא הבינה שזה מלך. אמרה לו, למה הסתרת ממני שאתה שאול המלך? אז הוא מדבר עם שמואל בינתיים. מה אומר לו שמואל? למה הרגזתני לעלות? אתה הפחדת אותי פחד אימים. מה הפחדת אותי? אומר, קראו לי, אמרו לי שקוראים לי, לא אמרו למה, מי? לא אמרו לי מי קורא לך. אז עליתי. חשב שמואל הנביא בתוך 12 חודש שמזמינים אותו לבית דין של מעלה על איזה מקרה שקרה. אז הוא מה עשה? הלך אצל משה רבנו, אמר לו תעשה טובה, תבוא איתי ותעזור לי. אם אני אצטרך איזה סניגוריה או עצה טובה או עדות, זאת הייתה טובתי. עלה איתו משה רבנו, גם משה רבנו לא ידע, לא ידע מי קורא להם, מי ומה קוראים להם. עלה איתו ביחד. מכאן עמדנו שאסור להפריע את מנוחת הנפטר. עכשיו, שמואל הנביא ודאי, ב-12 חודש הוא גמר וסיים את הדין שלו. אבל הוא לא ידע. צדיקים לא מאמינים בעצמם. שנאמר, הם במלאכיו לא יאמין, הם בקדושיו לא יאמין, ומלאכיו ישים תהולה. הקדוש ברוך הוא, אפילו בצדיקים, בשעה שהם חיים פה, לא מאמין בהם. לא, אתה לא יודע, היום הוא צדיק, אולי עוד שעה יהיה לו צדיק. רק אחר פטירתו, אז נודע מה מעשה. ומלאכיו, אפילו המלאכים שלו, ישים תהולה. זאת אומרת, לא סומך עליהם. אז הצדיקים גם לא מאמינים בעצמם. שמואל הנביא לא החזיק את עצמו לאיש צדיק. חשב אולי, חלילה, יש לו איזה עבון. לא יודע מי קורא לו. ענה לו לשאול, מחר אתה ובניך עם מי? הוא רמז לו שהוא ימות. אבל יש לו חלק לעולם הבא. מה זה עם מי? עם מי במחיצתי? כך תרשה הגמרא. באמת, נהרגו אחר כך שאול ויהונתן, נהרגו, וזכו להגיע לאן שיגיעו. היו צדיקים. רק היה לו, מסכן שאול, מה שקרה איתו, שהיה עוין את דוד, ככה פסוק אומר. והי שאול עוין את דוד. אז היה לו כל הזמן מלחמה עם דוד המלך. אבל הוא היה צדיק גמור. בן שנה שאול במולכו. מה זה בן שנה? גם הפרק מתחיל. בן שנה, שמעת תינוק בן שנה, נהיה מלך? הלו היה בחור גדול, הלך לחפש את האתונות, והגיע את שמואל הרמתי, כל הסיפור הזה. הגמרא אומרת, בן שנה, מה בן שנה בלא חטא? גם שאול היה בלי שום עוון. נקי, נקי, נקי. צדיק גמור היה. רק זה, מה לעשות? כמו אצל האחים של יוסף. הם שנו את יוסף, זאת אומרת, השם הייתה זאת. גם כאן שאול היה נלחם עם דוד המלך כל הזמן, עודף אחריו, רוצה להורגו, דן אותו כמורד במלכות. אז זה מה שהיה, אז מכאן עמדנו, הנפטר, לא להפריע לו. אז נכון שתוך 12 חודש, מותר לעשות השכבה. עד 3 פעמים ביום. אחד אחרי שחרית, אחד אחרי מנחה, אחד אחרי ערבית, או אם יש עלייה לתורה, אז עלית, הזכרת אותו. אחרי התפילה לא צריך. הזכרת אותו כבר היום בבוקר, די. אחרי שנה לא מזכירים. רק מי שהוא תוך 12 חודש, לא שנה, 12 חודש. אם יש שנה מעוברת, אז לא סופרים את היום, אלא סופרים את מספר החודשים. כך כתב הרמב"ן נחמני בספר תורת האדם. כך כתב, שאין להזכיר את המת אחר 12 חודש. גם ספר הכל בו, אנחנו גם לא יודעים מי חיבר ספר הכל בו, כך הוא כותב, שאין להזכיר את הנפטר 12 חודש, והביא אותם מרן בבית יוסף ויורד דעה. אבל יש אנשים שדווקא רוצים להזכיר, אבל הם לא עושים טוב. טובת הנפטר, לא להזכיר אותו. רק כל שנה, באותו שבוע של יום הפטירה, זה משהו אחר. אבל לא יום הפטירה, לא. גם יש כאלה מה עושה, אז יש יום הפטירה, אז זה על הטרמפ, כאילו האבא שלו לוקח טרמפ את כל המשפחה, במסעית. אז הוא מזכיר את האמא ואת האישה ואת השכנות ואת הקרובות ואת שאר הקרובים. וכך זה המנהג שלה. מה המנהג? תבדוק אם זה נכון. זה לא נכון לעשות כך. בכלל בענייני אבלות יש המון מנהגים משונים, מופרעים, מקולקלים. דוגמה, לילה ראשונה של זה, יש שיגעון אצל כולם. זה התפשט אצל כולם. שמי שיושן לילה ראשונה צריך לישון כל השבוע שם. או יש אומרים כל החודש, זה שקר, מאיפה זה יצא? מאיפה זה בא, המנהג הרע הזה? אז מה הם עושים? ביום, בלילה הראשונה, עוזבים כולם את האבלים ובורחים. והאבלים מסכנים, זה יום הכי קשה. בפרט אם זה קרה, איזה אסון לא עליכם. שלא יבוא ולא יהיה. אם זה אדם צעיר, אם זה קורה, זה שבר קשה מאוד. לא, אין להם, יש להם דודי שינה כל הלילה. אז יש מישהו אחר לידם, זה מאוד מנחם, זה מאוד עוזר, זה מצווה גדולה. אין מצווה גדולה כמו לנחם אבלים. ראינו שהקדוש ברוך הוא הלך לנחם את יצחק אבינו כשנפטר אברהם אבינו. ממנו למדנו את זה. אז כמה זה חשוב? הוא אמר לא, צריך לישון אחר כך כל ה... אסור לקחת מבית האבלים כלום. אז כאלה לא, לא, לא טועמים שם שום דבר. הוא עם אשתה ימות. הוא יגנוב ממישהו אחר, לא אכפת. יאכל חזיר, לא אכפת לו, חוץ מכבודכם. יאכל מה שיאכל, לא מעניין אותו. בית האבלים, אוי ואבוי. מי מתים הוא מפחד. אתה ראית מת שעושה איזה, 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 איזה רע למישהו? סיפר לי פעם, אחד הרבנים בישיבה, שהייתי ילד, אמר לי שהם היו, באו בדרך, אני חושב שזה היה מבגדד לארץ ישראל, ונסעו, הלכו דרך המדבר על גמלים. באמצע הדרך, לא עליכם, אחד מהשיירה נפטר. זה היה אמצע הלילה, מה יעשו? זה מדבר, ויש שם חולות. היה שם אחד, קראו לו הרב ראובן שרבני. היה איש חכם. אני גדול, אבל צדיק. זה אמר, מה יהיה עם המת הזה? מי שמור עליו? עכשיו כל הלילה, הם רוצים לישון. מחר יש להם דרך ללכת. עד שיגיעו לעיר, זה עוד איזה 20 קילומטר, ויקברו אותו שם. בינתיים מה יהיה? הוא חיבק את המת כל הלילה, וישן איתו. אמר, הוא לא מדבר לשון הרע. לא פוליטיקה, לא מפריע, לא מבקש לאכול, לא מבקש לשתות, לא מבקש כלום. זה הכי, הכי מותק, הכי נוח. ישן איתו ונרדם איתו כל הלילה. אבל קם, בבוקר הוא קם. אז מה, אנשים מפחדים, כאילו מי יודע מה יהיה. היה פעם אחת יהודי יקר מאוד בירושלים. סכן היה בעל איסורים. קראו לו רבי שמעון אגסי. מאותה משפחה של הרב אגסי. הוא עליו השלום, היה ערירי. היה לו איזה חדר באיזה מקום, ליד שכונת בית ישראל, בית ישראל בוחרים שם בתפר. והיה הולך ככה, הולך לאט לאט, ונשאר רווק מסכן, לא מצא בת זוג. אבל היה איש יודע ספר, ירא שמיים היה. והיה מסתובב, הולך בה. הוא, מה היו עושים? כשיש איזה נפטר או נפטרת, היו קוראים לו. לא להשאיר את המת לבד. פעם זה לא היה כמו היום, שימו אותו במקרר, לפעמים שבועיים. היה אחד בצרפת, מת אבא שלו, שמעת מה הוא עשה, הקפיא אותו 30 מעלות מתחת לאפס. אמר, אולי פעם ימצאו איזו תרופה להחיות מתים, אז שיקום. הוא דואג להתחיית המתים, הבנת? אז הקפיא אותו, וקנה לו איזה מקום, מקרר ואיזה זה, עד היום הוא שם הבא מקפיא. אז זה, עליו השלום, שמעון אגסי, היו מזמינים אותו. שיש איזה נפטר, הולכים קוראים לו. אז הוא רק רואה איזה מחפשים אותו, יודע. ונותנים לו אחר כך כמה גרושים, אם גם לא אכפת לו. לוקח איתו ספר תהילים, ויושב ליד הנפטר וקורא. עכשיו הרב חידה כתב, ספרו מחזיק ברכה, שמותר מי ששומר על המת, לקרוא תהילים בלילה. אפילו שאנחנו לא קוראים תהילים בלילה, אבל מי ששומר עליו, שמצווה אסור להשאיר נפטר לבד. נשמה שלו בצער גדול. גם כתב רבנו הרמב"ן נחמני בספרו תורת האדם שהנשמה משתוממת כשהיא לבדה בשעת הפטירה. אסור להשאיר את הגוסס לבדו, צריכים להיות איתו. ולכן ידוע שבעיקר ההלכה בשולחן ערוך נפסק שאם אדם היה בשעת יציאת נשמה של איזה יהודי שלא יהיה, חייב לקרוע את הבגדים. אפילו שזה לא קרוב שלו. על שבעה קרובים זה חובה. זה דרך דיין האמת ולקרוע לו עליכם. אבל סתם אדם מישראל לא. אבל אם היית בשעת יציאת נשמה, כרואה ספר תורה שנשרף, צריך לקרוע את בגדו. מה עשו? באו חכמים ואמרו, לא, אל תעשה את זה. למה? היו אנשים, אלה שמטפלים בחולים, כמו אחיות או רופאים או זה, שרואים שיש כסיסה, עוזבים אותו ובורחים. והוא מסכם בצער, וכתב הרמב"ן, הנשמה משתוממת, כשהיא לבדה, רוצה מישהו שיהיה לידה. אז אם זה הקרובים שלו, בין קרובים אחר כך קוראים, אבל זה לא קרובים, זה מטפלים, זה מעזבים אותו והולכים. תקנו שלא לקרוע. אם זה לא קרוב, לא קוראים. שכדי שישארו לידו, ככה המעלה היא גדולה מאוד להיות לידו באותה שעה. זה עליו השלום, היה עושה פעם, היה שערי צדק הישן, היום מקנו את זה בשעות השידור, שם ברחוב יפו, לפני שוק מחנה יהודה. זה בניין שצריך שימור. מה זה היה? אז היה בירושלים, היהודי צדיק גדול מאוד, שהוא למד רפואה. קראו לו דוקטור ולך, אני הכרתי אותו, היה זקן. שבע ימים, נפטר, זקן שבע ימים. מסכן לא נפקד בבנים. אז הוא, עליו השלום, הגה רעיון נפלא מאוד, לבנות בית חולים יהודי. אז בהתחלה עשו בעיר העתיקה, אחר כך הלך, הזמין אדריכלים מגרמניה, הכי מומחים. אתה תראה את הבניין, זה משהו לא יתואר, איזה שער, איזה חישוקים, איזה כניסה, איזה חלונות, עמודים, כל, המודם עשה חסף, עבידתו זהב, מקבוע גמן, כל משהו. ואותו אדריכל בנה אחר כך גם את בית היתומים דיסקין, עד היום זה נמצא בכניסה לירושלים, בצד ימין, על גבעה, ליד גבעת שאול. שם יש בניין ענק מאוד, גם כן נראה ממלכתי, כמו איזה ארמון, ממש ארמון. זה אותו אדריכל, הכין את התשתיות, לבית היתומים דיסקין, זה היה ביתומים של חרדים, ילדים יתומים, שם 300 ילדים יתומים למדו שם. שם אוכל, שם הכל, היה להם מקומות שינה, כל הטיפולים, כל מה שצריך. והוא בנה את בית חולים שערי צדק. בנה את חולים שערי צדק, והוא דוקטור ולך בעצמו, היה יום יום מבקר את כל החולים. היה לו צוות רפואי שלו, רפואים ואוחיות, לימים הממשלה לקחה את זה, היום יש איזה ועד ציבורי, אבל זה תחת פיקוח של משרד הבריאות. אז הוא היה שם, וזה היה של חרדים. אוכל חרדי, הכל, שומרים שבת. שם בשבת לא עובד רק לא יהודים, עושים רישומים, עושים את כל הפעולות, לא יהודים. אבל דברים של פיקוח נפש, מותר, זה אין בעיה. בקיצור, היה שם, אז היה שם לא עליכם חדר ששם שמים את הנפטרים. זה היה שמעון אגסי, יושב אותו, עכשיו נפתח שם, שמים עליו לידו נרות, דיקו נרות. הוא ישב, והיה קורה, היה ליל חורף, לילה ארוכה. עכשיו צריך לחכות עד מחר, עד שיבואו, מי יודע, יחליפו אותו. עכשיו. אז הוא היה קורא ונרדם, קורא ונרדם. אז הוא סיפר לי יום אחד, הוא סיפר לי. אז פתאום ראה, באמצע החלום, באים שדים כאלה, אומרים, הנה זה פה. זאת אומרת, אלמד, בואו נרביץ לו, בואו נהרוג אותו, בואו נחנוק אותו. הוא אומר לו, לא, נוציא אותה עיניים. זה אומר, תלוש אותה אוזניים. אז הוא התעורר, אומר, תעזבו אותי, מה אתם רוצים ממני? אני באתי פה לעשות מצווה, באתי פה לשמור על הנפטר, וזה, והתעורר, והמשיך לקרוא, בגלל שנרדם. אז ראה כל מיני ביעותים, לא יודע, זה הם, דמיונות, או במציאות באו בחלום, אבל זה מכאן אמרנו, צריך לשמור על הנפטר. היום לצערנו, שמים אותו מעבר בקירור. יש הרבה שואלים אם לעמוד שם לקרוא. יש עניין לקרוא שם ללמוד בלילה אם אפשר, כדי שלא יישאר לבדו. כי הוא נשאר לבדו, מי נמצא איתו שם? נועלים את השערים והולכים. אז כן. והם הולכים כולם לישון. מחורת, באים לטפל. גם זה צריך זכות. למות גם צריך זכות. והאמת, האמת, עדיף לקבור אותו באותו לילה. מצווה תעשה מהתורה, כי קבור תקברנו ביום ההוא. ולא מדובר רק במשתלו אותו. גם שם כתוב, כי באיש חטא משפט מוות ואומת ותלית אותו על עץ. לא תלי נבלתו. עד בוקר. וכי קבור תקברנו ביום ההוא. אז יש עבירה לא תעשה לא תלין. ועוד עבירה, מבטל מצוות עשה, קבור תקברנו ביום ההוא. הרמב"ן, נחמני, כותב, עובר גם, אם זה בארץ ישראל, ולא תטמא את אדמתך. ארץ ישראל קדושה. אסור להלין בה את המת. שמעון בר יוחאי כותב בהדרה, שבארץ ישראל שדים לא יכולים להיכנס. מזיקים לא נכנסים לפה. מלאכי חבלה לא יכולים לבוא לכאן. אבל אם השאירים מת בלילה, יש להם רשות להיכנס. זה אחד הדברים הלא טובים. גם יש מנהג לא טוב, אם כבר אנחנו מזכירים, שבשעת הלוויה, כשהמת מוטל שם, לא להסתכל בפני נשים. נשים באות, מתערבות בין הגברים. היום נהיה מודה חדשה, מספידה את סבתא שלה, את סבא שלה, את היית זה, את קנית לי מיץ גזר, ויש לי תיק של תיקי, קיטי, טיקי, לא יודע איך קוראים לזה, שקנית לי, ואת היית כזו נחמדה, ופעם אחת נסעת לבולגריה, וחזק משם, והבאת לי גבינה בולגרית, וזה וזה וזה, שטויות ואבלים. נשים, זה גם בגמרא שלנו, גם בזוהר הקדוש כתוב, שבשעה שיוצאים מהמת, אם יש אתה, אדם רואה אישה, סכנה יכול למות. וגם אם לא ימות עכשיו, מי יודע מה יקרה לו. כי המלאך החבלה רוקד לפניהם. כי מי גרם מוות בעולם? חווה. כי היא הייתה אם כל חי. עכשיו, שיש נשים בשעת הלוויה, והן מתערבות בין האנשים, או הגבר פוגש אותם, סכנה גדולה. לכן, תמיד צריך שאנשים יהיו אחורה. ולא ילכו, ואדם שחוזר מהלוויה, פוגש את הנשים שיוצאות משם, סכנה. מה יעשה, אומרת הגמרא? יאמר פסוק. יאמר פסוק. הלא זה, יגער אדוני בך שטן, ויגער אדוני בך בוחר בירושלים, הלא זה, עוד מוצל מאש. זאת אומרת, אתה עוד מוצל מאש. כדי שלא יפגעו בו. יש הרבה דברים היום לא זרים בהם. עוברים בין שתי נשים. אומר לך, זה חומרה. משוגע מי שמדבר כך. סליחה. לפעמים אתה שומע, אפילו אלה שנקראים רבנים היום, הם רפורמים. היום שמעתי אחד רב, מה אומר? מאלה החדשים שבאו לנו כעת. אומר, נגייר 20,000 ילדים גויים, אומר, נגייר אותם. מה נגייר אותם? אומר, כדאי, יהיה להם עולם הבא. מה, אבל הם לא ישמרו מצוות. אתה מגייר אותם מראש, אתה יודע שהם לא ישמרו תורה, לא שבת, ולא יאכלו כשר, ולא שום דבר. אומר, לא. אנחנו צריכים להיות אנשים פולוקרוליסטים, פתוחים, פופולריים. אנחנו נכניס אותם, אז מקסימום, תרשום מדבר, הוא נהיה כבר שופט עליון. הוא, שהוא ימות הילד הזה, הוא ילך לגיהנם, ואחרי שיצא מגיהנם, ילך לגן עדן. אז לפחות זיכיתי אותו בגן עדן. מה זה גיהנם זה אצלך? מה זה מאסר של 10 שנים, 5 שנים? אתה יודע מה זה גיהנם? ועוד מותר לגייר מראש? זה לא נקרא יהודי. לפי ההלכה, אם גיירת גוי, והגוי הזה לא התכוון לשמור מצוות. הוא לא התכוון לשמור מצוות. הוא מראש לא נקרא יהודי. זה בזמנו היה שערוריית הגיור. לפני 5 שנים, הרב עובדיה אז נלחם מלחמה גדולה, ואז רימו אותו. אמרו לו שהיה 5,000 גיורים בצבא, לא אזכיר שמות, אמר מי שאמר, בסוף הרב נודע לו, הרב עצמו אמר, שכל מי שלא התגייר לא לשם קיום מצוות, זה הגיור שלו מעיקרה פיקטיבי. אין דבר כזה. דיינו יהודים שלנו שיחיו, שישמרו את המצוות. אתה בא מוסיף עלינו עוד, מכניס לנו את הגרים מבחוץ, קשים גרים לישראל, כספחת באור. זה צרה תרועה. עכשיו לכן צריך להיזהר בזה, לא לעבור לידי תקלות מעין אלה, שמרחם עלינו. נחזור לפרשה שלנו. אומר, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש ועזים. ויעקב על התורים אומר, תספור את כל הדברים שיש שם, 13 מינים. יש אדם מביא זהב, יש אדם מביא כסף, יש הביא נחושת. כל אחד הביא מה שיש לו. מתי זה היה? מחורת יום הכיפורים, ביום י' א' לחודש תשרה, הודיע משה, מיד כל אחד הלך, כתוב בפסוק, יבוא אנשים על אנשים, אנשים הראשונות הם באו לתרום. ואנשים היו יותר פסחסל כזה, עד שהגיע. הראשונים הגיעו אנשים, זריזות היו. ואז, בערב סוכות, י' לחודש, ויקלע העם מאבי. מה זה ויקלע? הודיע משה רבנו, תפסיקו לתת. איש ואישה היו מהתרומה. יש לנו, המלאכה הייתה דיים והותר. אומר, יש מספיק. ואז עצרו את כולם, והם 13 דברים. כנגד זה לעתיד לבוא, והמשך בשש, והנעלך תחס, תנצמידים על ידייך, להביא זהב על גרונך, 13 מתנות ייתן לנו הקדוש ברוך הוא כשיבוא המשיח. זה כנגד זה. עכשיו מה העניין בבית המקדש? עכשיו בעוונות אין לנו מקדש. ואין לנו גם משכן. המלבים, עליו השלום. רבי מאיר ליבוש בן משה. רבי מאיר ליבוש בן משה. הוא היה הרב של בוקרשט. דבר מאוד מעניין. הוא נולד באוקראינה. ברוסיה. וגדל, למד תורה. אחר כך הגיע לרומניה. ביקשו רב, לא היה להם רב. הוא היה גאון אדיר. זה חיבור על כל התנך. את הפירוש על כל התנך. זה משהו מדהים. גם פירוש המילים, גם פירוש העניין. והיה בקי גדול. יצא לך לקרוא מלבים מחכם ישחק. מלבים משהו משהו. הוא חי לפני 150 שנה. והיה בבוקרשט. מלחמת עולם הייתה לו עם כל אלה הרשעים שהזכרתי לכם. נגייר ילדים, גייר זה, גייר זה. אמר לי פעם אחד הרבנים הראשיים לשעבר, שכשהוא היה רב ראשי, אמר לו אריק שרון, עליו השלום, אתה רואה את הלשכה שלי? היה לו לשכה כזו גדולה, חצי מהאולם הזה. אומר, אתה רואה? יש מפה דלת, ויש לי פה דלת. אני רוצה שפה ייכנסו גויים, יצאו מפה יהודים. לנו אוטומט. אתה רק לחתום, שים חותמת גומי. גם מגומי זה לא היום, היום זה פלסטיק, לא יודע מה זה. שים חותמת. ככה. אז הם היו רוצים שאנשים יקבלו עליהם כאילו דת משה וישראל כלפי חוץ. מן השפה ולחוץ. ולא באמת, מה זה שווה? זה לא עוזר. לא שווה שום דבר. עכשיו, בקיצור, אז המלבים עליו השלום, הוא היה בבוקרשט, מעניין בסוף ימיו, נסע לאוקראינה, ושהה שם באותה עיר שהוא נולד, ונפטר שם. לכן הקבר שלו היום זה לא ברומניה, הרבה מחפשים, לא, הוא באוקראינה. בעיר נולדתו באוקראינה, שם נולד, ושם נפטר ונקבר עליו השלום. זה היה קודש קודשים, המלבין. אז הוא מתאר את העניין של המשכן. מה התורה כל כך מתארת, וגם ידוע שבמשכן היה שם מקום של קודש הקודשים, שם הייתה הפרוכת, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. מה היה בבית קודש הקודשים? רק ארון קרובים וכפורת, ובתוך הארון היה שני לוחות הברית. וגם שברי הלוחות הראשונות. מה שהגמרא אומרת, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. מה אומרת, על אם חס ושלום, תמיד חכם, חוץ מאיתכם, מאיתנו, שחלה ושכח את תלמודו. נהיה סנילי. צריך להיזהר בכבודו, לכבד אותו כמו שהוא היה צעיר, כמו שהוא היה בתפקיד. וסימניך, סימן, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. בתוך ארון הברית היה את לוחות הברית, הלוחות השניות. אבל שמו גם את השברים של הלוחות הראשונות. זה שנייה חולה, זה עליכם דומה ללוחות הראשונות. אז שמים את זה גם כן בארון. קיצור, אז הוא המלבין שואל, מה זה? ואחרי זה היה שם בהיכל, מה היה בהיכל? שלושה פריטים. בהיכל היה שם שולחן בצד צפון, פה השולחן, עליו היו מונחים 12 כיכרות לחם, ושום לחם חום, כי ביום הדלה כחו. היו אופים ביום השישי לחם, מניחים אותו בשבת, מוציאים את הלחם הקודם של שבוע שעבר, שבוע שלם היה מונח הלחם שם, 12 כיכרות. והיה חם כאילו עכשיו שמו אותו. והיו הכהנים של המשמר מתחלקים בלחם הזה. כל אחד לוקח חוטף איזה חתיכה. לוחות וסברי לוחות מונחים בארון. כל אחד לוקח חתיכה, לפעמים, הגמרא אומרת, היו הרבה בתי אב. מה זה בית אב? משפחה של איזה ראש שבט מהכהנים. לפעמים היו 100, לפעמים 140, תלוי כמה גברים נולדו שם. והיה 80. זה היה בין בסביבות 100, 100 פלוס של גברים. אז כל אחד היה לוקח חתיכת לחם, אוכל אותה, זה זכות. לפעמים לא היה מספיק. מה אומרת? הצנועים מושכים את ידיהם, שהיה עדין, לא דוחף, אני לא דוחף, יבוא לי, יבוא לי. ואלה שהיו זה, חוטפים. אחד בקטע שני, חוטפים. קיצור, אז היה שם שולחן בצפון, מנורה בדרום. לכן עד היום נורת חנוכה בבית הכנסת, מדליקים אותם בצד דרום, זכר למקדש. מנורה עם שבעת הקנים, זהב, הייתה שוקלת למעלה מ-300 קילו זהב. זו הייתה מנורה. באמצע מה היה? מזבח. איזה מזבח? מזבח הזהב, שעליו היו עושים כתורת. זה לא של קורבנות. זה כתורת, וביום כיפור הכהן היה מזה על זה דם, דם הפר ודם הסעיר, שהיה מזה שם. זה שלושה פריטים. בחוץ, שזה בחצר המשכן, היה רק מזבח הנחושת. הוא עשה מזבח מנחושת, כתוב בתורה כמה גובה שלו, כמה רוחב, לב אמה, לב אמה 16 מטר על 16 מטר, וגובהו, והיה לו כבש, כלומר לא עושים מדרגות, אלא עולים בצורה ישרה, שלא תגלה ערוותך עליו, שם היה מזבח, זהו. עכשיו, שהיה בית המקדש, מבנה קבע, אז עשו, היה בית קודש הקודשים, כמו שהזכרנו, היה 10 עמות על 10 עמות, 5 מטר על 5 מטר, בערך, זה 4.80, היה בית קודש הקודשים, מה היה שם מונח? במרכזו, הארון, עשוי זהב, ועליו כפורת, כפורת זה מכסה מזהב, בעובי טפח, 8 סנטימטר, אתה יודע איזה כובד זה? זה כמה עשרות קילו של זהב, הכפורת לבד, ועליה שני קרובים. שני קרובים, קרובים לשון רביה, תינוקות. אחד זכר, אחד נקבה. כי נער ישראל באוהביו. מאיפה היה הקדוש הוא מדבר על משה? ונועתי לך שם מבין שני הקרובים. אומר, אני אוהב את ישראל כמו תינוקות הם בשבילי. ואם המלאכים באים לקטרק ולהגיד, תראה ככה עשו ישראל, ככה עדו, הוא אומר, ילדים אלה, ילדים קטנים, ילד. אז כך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. זה היה בפנים. ואחרי זה היה שאר הכלים, ובחצר, בעזרה, היה שם, סליחה, בהיכל, היה שם את השולחן בצפון, כמו שהזכרנו במשכן, מנורה בדרום, ובמרכז היה המזבח. בחצר של המשכן, היה שם המזבח, והיה מקום שהעשן יוצא משם. ומה שמעניין, כל אותם שנים במדבר, 40 שנה היו במדבר, והם מקריבים קורבנות, היה עולה עשן המערכה, מתאמר ועולה. מה זה מתאמר? עולה בקו ישר. עשן תמיד מסתלסל, או פעם פודה שמאלה, ימינה, צפונה, דרומה. אני לא, עומד, מתאמר ועולה. ככה היה. גם הכתורת שהיו מקטירים, איפה המזבח הזה שאמרנו, זה עליו היו מקטירים כתורת, חצי מנה בבוקר, חצי מנה בין הארבעים. זה מזבח הזהב. היה שם עליו גחלים. הגמרא מסכת חגיגה אומרת, תשים גחלים על זהב, נראה אותך. במקום ימאס, באותו שנייה. זהב הוא מתכת מאוד עדינה. לא היה קורה לו כלום. לא נפגם. ולא שום דבר. היה. והיה מחטה אלך ואלך על קרקעיתו של המזבח. היה בגובה שולחן, שם עליו את הכתורת, גחלים, עליו כתורת. הייתה הכתורת עולה כמו מקל. ישר. מה היו שמים שם? היו שמים עשב שהיה שמו מעלה עשן. אנחנו אומרים בכתורת מעלה עשן, יש אומרים כמו שהוא רבי. הוא מעשן, הוא היה אחד מעשן, למה אתה מעשן? מעלה עשן כשהוא רבי. אז זה היה מעלה עשן. רבי עקיבא, כך מספר מסכת יומה, שיום אחד הלכתי עם בית אבטינס, הם היו מהכהנים, שהיו מכינים את הכתורת, והלכנו בשדה, ואמר לי, אתה רואה את העשב הזה? זה קינמון, זה שיבולת נרד, שומע חמסחק, 11 סמנים, זה ככה. פתאום, אחר כך, המשכנו ללכת, אומר, עבר לאיזה גבעה, ראה בכה, ולבכות, ושחק. אמרתי, מה ראית? אמר, מעלה עשן ראיתי, ראיתי את העשב ששמו מעלה עשן. ובכיתי, שאין לנו כעת בית מקדש. ולמה צחקת? אמר, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו. אמר לו, תראה לי את זה. אמר, לא, אין לנו רשות. אפילו רבי עקיבא הוא לא גילה. למה? שלא יראו את זה הכומרים והגויים, ויעשו כזה, וישימו בבתי עבודה זרה שלהם. אז ככה, אומר המדבים עליו השלום, אומר, הגוף של האדם נחלק לשלושה חלקים. ראש, חזה וזרועות, בטן ורגליים. שלושה חלקים. ראש זה אחד, הכי גבוה, חזה וזרועות זה הכי באמצע, הבטן והרגליים זה למטה. בבטן מה יש שם? אדם אוכל. ממלא את הקיבה. איך הוא יודע שהוא רעב? הקיבה מקרקרת לו. אז הוא רעב, הוא אוכל. מעשן, אני לא יודע למה מצב רוח. מישהו עצבן אותו. וגם ההיריון, איברי הרבייה שם, זה שייך יותר לעולם הזה. זה מזבח הנחושת, עליו היו מקריבים קורבנות. קורבן התמיד בבוקר, קורבן התמיד בערב. במשך היום, כל מיני קורבנות, אנשים היו מביאים. אחד מביא קורבן אשם, עשה איזו עבירה. אחד מביא קורבן אשם, יש חטאת. למשל, חילל שבת בשוגג, מביא קורבן חטאת. יש קורבן שלמים, התנדב. יש בחגים, שלמי חגיגה. בחג, אתה צריך לבוא לבית המקדש. ולא יראו פני ריקם, תביא לפחות כבש. גם הכבש זה לא מאיפה שתביא אותו, תביא אותו. שם הכהנים מיוחדים שבודקים את הכבש. שהעיניים שלו בסדר. יש 80 דברים שפוסלים בקורבן. 80. הרמב״ם מנה אותם. בהלכות מעשה הקורבנות, הרמב״ם מונה אחד לאחד. 80 פרטים. הידיים שלו, הזרועות שלו, הרגליים, הבטן, כל הגוף. אסור שיהיה בו פגם כהוא זה. כל אשר בו מום, לא יקרב. אז היו שמה, בודקים אותו, גם קורבן פסח, בעזרת השם, השנה, אנחנו נעשה בבית המקדש. לך שמה לאכול צלי, עד 30 איש אוכלים מכבש אחד. או גדי, או תלה, מה שאתה בוחר. כתוב, מן הכבשים ומן העיזים, תיקחו, הפסוק אומר. אז זה, וצריך להיות מנויב. הפסח אינו נאכל אלא בלילה. לא נאכל אלא מנויב. ולא נאכל אלא צלי. אמר אבן עזרא פעם, את התלמידים שלו שאל, אין אוכלים פסח אלא בחמץ. אמוי ובוי. שמעת פסח אוכלים בחמץ? אמר להם ראשי תיבות. חצות זה עד חצות. מם מנויב, היה צריך להיות מנוי מלפני כן. שלוש צלי. היה בזמן רבי יהודה בן בטרה, הוא היה בן ציבין. איפה זה נציבין? בלבנון, אחרי צור, שם למעלה. כסרה סום של חיזבאללה וכל הג'מאע שלהם, מה שמם. יבוא הים וישטוף אותם. קיצור, זה היה שם בן ציבין, היה זה גוי אחד, בא לרבי יהודה בן בטרה, ואתה יודע, הייתי בירושלים בליל פסח, כן? ואכלתי צלי של קורבן פסח. מה שמו? כתוב בפסוק, כל ערל לא יאכל בו. אם יבוא אובמה עם מישל ביחד, והתחננו, ישלמו כל הון שבעולם, לא ניתן להם. היא רוצה להתגייר, אהלן וסהלן. אבל ערל אסור לאכול. גם ילד יהודי לא עלינו, שלא נימול, אסור לתת לו קורבן פסח. אז אמר לו, איך זה? אמר לו, כן, נתנו לי. אמר לו, תגיד לי, עלייה נתנו לך? עלייה זה החלק האחורי, איפה הבשר מספר 8, זה החלק הזנב. שמה, זה, הכל יש שמה גידים של חלב. יש היום שמה חלקים שנקראים סינטה פילה ועוד. אמר לו, נתנו לך מזה? אמר לו, לא. אמר לו, לא שווה כלום. אמר לו, אז מה? אמר לו, שנה הבאה, שאתה תלך לשמה, תגיד להם, אני רוצה שינטפילה. אמר, טוב, שאמרת לי. אז שינטפילה בעגל, זאת עכשיו משהו, שמה בכבש אין כלום, וגם אסור לאכול אותו. יש שמה בפנים גידים שצריך להוציא אותם. היום, למשל, שינטפילה, אם זה לא בדץ מהדרין, אסור לקחת. כי יש עליו קרום של חלב, שזה איסור דאורייתא, ויש בתוכו, לרוחב, שלושה גידים, שרק מומחה, שבקי בזה יודע להוציא אותם. יש לו סכין מיוחדת, עם איזה כלשון קטן, בקצה שלה, מוציא את זה. אז הוא אמר לו, אמר לו, בסדר, הלך שנה הבאה לשם, אמר לי, זה, אמר, בסדר, למה לא? לא ידעו שהוא התחזק יהודי. יש לו זקן, פאות, שם שטריימל עד הראש. וזה אמר, אבל אני רוצה מעלייה. עלייה? אמר, כן. מאיפה? מה רבי יהודה בן בטרה אמר לי? צודק, עשו אותו, שמו אותו במחבוס, ואחר כך חיסלו אותו. יועץ המשפטי לא היה, ובקר המדינה יצא, נסע לחופשה בפריז, אז היה אפשר לטפל כמו שצריך. אז זה מה היה? קורבן פסח. אז אמר מה זה חמץ? חצות מנויב צלי. זה היה קורבן, בודקים אותו. איפה היו שוחטים את הקורבנות האלה? בעזרה, בחוץ, וזורקים את הדם על המזבח. אומר הרב המלבי, מן ראית? זה אזור הבטן והאיברים היותר גשמיים ששייכים לענייני העולם הזה. זה היה כנגד, זה המזבח, ששם מקריבים קורבנות, שוחטים, כבשים, פרים, אלים, לפרים, לאלים ולכבשים. פר זה עגל. איל זה הכבש הגדול. כבש בן שנה, איל בן שנתיים. ואחר כך, ויש גם עיזים. יש עיזים. זה מין אחר, זה גדי, הבן של העז. קיצור הדברים, זה החלק התחתון. אחר כך יש חלק הגוף עצמו, חלק הארי של הגוף. זה הלב. יש שמה צלעות וזרועות, אומר, שמה זה מזבח, זה הלב, שאנחנו מתפללים, מוסר את נפשי לפני השם יתברך, ומכוון בתפילה, זה המזבח. יש שמה גם, אחרי זה את הריאות, הריאות הן מנשבות, הריאה, לשון ראייה, נותנת אור לגוף, כשאדם נושם אוויר צח, אז הגוף שלו מבריא, אבל כשאין אוויר טוב, הוא נהיה חולה. וכל המחלות באות, כך כותב הרמב״ם, מאוויר מעופש. מה זה אוויר מעופש? זה חיידקים, וירוסים, שיש. זה הדבר המסוכן, שמשמור ויציל. אז זה הריאה, זה כנגד המנורה. מנורה הייתה עושה אור, מסתכלים עליה, מקבלים חוכמה של התורה במנורה. והיה שם גם השולחן, זה בחינת הידיים, הזרועות, שם היה לחם. מה אדם עובד בידיים? נוהג ברכב. כל דבר מבצע עבודות עם הידיים, מתפרנס. הם מביאים לאדם פרנסה. אז הוא אומר, שם מה היה? היה שם את המנורה, והיה שם את המזבח, שזה הלב. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אין לך עבר באדם שעובד בלי הפסקה, כמו הלב. העובר במעי אמו, ביותו בין 4 שבועות, עוד לפני 40 יום, שלו כבר דופק. ועד יום שמחזיר את נשמתו לבוראו, הלב לא מפסיק לפעום. זה מפלאי הבריאה. אני ישנה ולבי ער. אפילו בשעת השינה. הדופק יורד קצת בשינה, כי הוא צריך פחות מאמץ. זה העבודה, זה הלב, המנורה, המזבח והשולחן. והשולחן, הוא מתאר שמה, שהיו 12 כיכרות. זה תראה באצבעות, יש לנו 4 אצבעות כאן, שיש בהם בכל אחד 3 פרקים, ביחד 12. זה ה-12 כיכרות שהיו מונחות בשולחן. ולמטה היה 2 בזיחים של לבונה. מה זה למטה? קרקעית השולחן. שני, כמו פמותים כאלה יפים מזהב, עליהם שמים לבונה זקה. זה 2 הבוהנים של הידיים. בוהן ימין, בוהן שמאל. אז הנה באדם עצמו, יש כל כלי המשכן. אבל הכי גבוה, הכי גבוה, זה בית קודש הקודשים, זה הראש. בלי ראש אין אדם. זה הראש. מה יש בראש? יש שם 7 נקבי הראש. 2 אוזניים, 2 עיניים, 2 נקבי החותם, הפה. אבל העיקר, 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 העיקר שבראש זה המוח. המוח הוא עשוי, כך כותב המלבים, זה עוד מובן בזוהר. תלך רבי שמעון בר יוחאי לפני 1850 שנה. יותר אפילו. כתב את ספר הזוהר ואת האדרז אותה. שמה הוא מתאר מה יש בגולגולת. ומה יש במוח של האדם? ואיזה קווים, ואיזה נימים, וכלי הדם שיש במוח, אתה איתי אחר משחק, והמוח דומה למה, אתה יודע למה? לאגוז. בדיוק. האגוז יש לו 2 חלקים, החלק הימני של האגוז, והחלק השמאלי, והם מחוברים. זה מוח ימין, וזה מוח שמאל. זה מוח הזיכרון, וזה מוח המחשבה. שמתבונן בכל דבר ושוקל. מי מחליט? מוח הדעת, זה השפיץ שכאן בעורף. איפה שמים את הדלת של תפילין? זה מוח הדעת. תראה במוח, באגוז, בחורה שלו, יש לו שפיץ. בדיוק. החלק הימני זה מוח חוכמה, החלק השמאלי מוח בינה, הקצה הזה זה דעת. ושם המוח, אבל... השאלה מה שמים במוח שם, זה, יש שם שם תבן, יש שם דולרים, ויש שם שם תורה, חוכמה, עירת השם. אז עכשיו, ארון שם, והארון זה הגולגולת. עכשיו היה צריך לשים בארון 2 בדים. מה זה בדים? זה הנס. היו שמים 2 מקלות שעשויות מעץ, אבל מצופות זהב. עשית בדים, זה זהב. עצי שיטים, והיו מצופים זהב. זה הבדים היו. ומה שמעניין, כתוב, שבתריעות הארון יהיו הבדים, לא יסור ממנו. היו 2 טבעות בארון, מקדימה ושתיים מאחורה. ובד אחד נכנס בקדימה, בד אחד באחורה. למעשה לא היה אחורה וקדימה, זה שניהם, רק אני בשביל לצייר את המציאות, אז אנחנו אומרים כך, אחד מצד זה, אחד מצד זה. והבדים היו בקצוות שלהם יותר עבים. עכשיו, איך הם הוכנסו? זה נס. הוכנסו הבדים, ולמה? כי אסור, כתוב בפסוק, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. צריך שהבדים יהיו תמיד, ואם מוציאו אותם, עברו לב מהתורה. זה, היו מכניסים אותם שם. אומר, מה זה? אומר, שתי הטבעות הם עיגולים, נכון? שתי טבעות זה שני עיניים. איך אני לומד תורה? אני מסתכל, הוא רואה בספר, רואה את החכם, קורא, מעיין, עם העיניים, זה כלי יקר מאוד שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, זה העיניים שנלמד בהם תורה. אבל יש גם אוזניים, צריך לשמוע, זה תורה שבכתב, זה נשתכל בספר בעיניים. תורה שבעל פה, שומע באוזן, כי אוזן מילין תבחן, זה האוזניים, שני אוזניים, גם שתי טבעות. שומע המשחק, אז זה היה, במה נושאים את הארון, במה לוקחים את התורה, במה רוכשים את הידע? טבעות שהם שני עיניים, טבעות שהם שתי אוזניים. על ידי שמיעה ועל ידי ראייה. תחזה, לכם בזוהר כתוב, תחזה. בואו ראה. בגמרא שלנו כתוב, תשמע, בואו שמע. מדרגה אחרת. זה היה בחינת ראייה, זה בחינת שמיעה. זה אומר לכן, היה להם שמה, גם זה וגם זה. היה בראש, היה גם את זה וגם את זה. עוד דבר, צריך להיזהר שלא יכעס. להיזהר גם לא ישתכר. הפורים מגיע, הלילה זה ראש חודש, נכון? חמישה? למד שבת. וואו, המשיח עוד לא הגיע. שלנו יבוא היום, עכשיו באמצע השיעור. אז למד שבת, ראש חודש. אז מה רצינו לומר? הראש של האדם צריך להיזהר לא לכעוס ולא להשתכר. למה? הזוהר יש משהו מדהים. תראה בערבית שאומרים על מישהו שהוא התרגז, זין חד, חד, זה לא תנענע אותו. מה זה נענע? פעם שיין היה יין, ובקבוק היה בקבוק, היו עושים יין ביתי אמיתי, שאתה שם אותו, צוללים השמרים למטה. שמרי היין יורדים כמו בוץ, כמו הקפה. שאתה עושה קפה, קפה קפה, לא על מה שעושים לך נס, קפה, נס, ניסים ונפלאות. על הניסים ועל המלחמות. קפה האמיתי שעושים בפינג'אן, על גחלים, עם הל, ועם כל מיני זה, ומבשלים אותו, אתה לוקח אותו, שותה קפה, קפה. זה למטה יש את הפסולת שלו. אם אתה מנענע, מתערבב הכל יחד. יין אותו דבר, יש לו למטה שמרים. תנענע אותו, לא יכול לשתות אותו. צריך לחכות כמה דקות טובות, עד שיהיה צלול, ואז אפשר לשתות את היין. במוח של האדם, אומר רבי שמעון, יש שמרים. כל מיני פסולת. אבל כשאדם רגוע, שקט, כחמר תב על דורדיה, כך הוא אומר, סבא דעתי שקית ושקיך. הזקן, המבוגר, סבא זה לא חייב להיות בגיל 70. גם יש אדם בגיל 30, הוא כבר נקרא סבא. הוא, יש לו שכל של מבוגר. דעתי שקית ושקיך. השכל שלו צלול ורגוע. כחמר תב על דורדיה. חמר זה יין. חמרה וחיה, לפום רבנן, לפום תמידהון. יין טוב על דורדיה, על השמרים שלו. אז אתה לא תענעת אותו, השמרים לא עלו למעלה, אתה שותה את היין, זה יופי. אומר אותו דבר במוח, יש פסולת, יש אדם, הוא מהר לענות. חכה רגע, תתבונן בדברים, יהיה מוח צלול, ירד הזה, או בבוקר איך שהוא קם, מתחיל לקשקש. זה ידוע, לוקח לו כמה דקות טובות עד שאדם מגיע לשיא שלו. לחודש, הרופאים אומרים היום שזה לוקח חצי שעה מהרגע שאדם מתעורר עד שהוא מגיע לשיא שלו, זה חצי שעה. הרבה פעמים תראה, אדם נוהג, הוא כמו שיקור בבוקר, תיזהר ממכוניות, וואו, וואו, וואו. נוסעים בלי להסתכל, האדום אצלו כתום, והכתום ירוק, והירוק אדום. כל אצלו מעורבב יחד. יש רמזור ירוק, הוא לא נוסע. תחלף לאדום, מתחיל לנסוע. אז זה גם אדם שכועס, איך הוא כועס? מרגיזים אותו. כשמרגיזים אותו, מתערבב הפסולת שבמוח עם המוח עצמו, ואז הוא לא יודע מה שהוא עושה. הוא עושה דברים בלי, נקרא בלי שיקול דעת, זה לא בלי דעת. או אדם לא הולכם שתה, השתכר, אז בשחרות זה גורם שהפסולת שיש במוח, שזה למטה, מתערב עם המוח עצמו, נכנס לתוך כלי הדם של המוח. ואז הוא לא יודע מה הוא מדבר, רע רק מדבר עכשיו. הוודקה, זה הצרה הצורה. זה אומר, זה הסוד של כלי המשכן, שהם באו לתאר לנו את גוף האדם, שהאדם צריך להיות בחינת משכן. ועשו למקדש ושכנתי בתוכם. מה אומרת הגמרא? יפה. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. אבל אני לא צריך את המקדש הזה, אני צריך אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, את הלב שלכם, שאני אהיה בתוככם, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא במהרה יגאל אותנו גאולת עולמים. נזכה ונראה בבניין בית המקדש, ומלא משעות לבכם לטובה ולברכה, וחודש טוב ומבורך לנו ולכם ולכל ישראל.